בבא קמא, דף י', מתחילים בעזרת השם, דף ט', עמוד ב', שורה שביעית מלמטה, במילים תנו רבנן. שמעתי מהקדוש, אדוני מורי ורבי, מורינו הרב דוב בר, זיכרונו לברכה. כך כותב בספר תפארת עוזיאל, סיום הספר, יש לו שם חידושים על הש"ס, בשם הוויות דאביי ורבא. מביא את הדברים שהוא שמע מרבו המפורסם, המגיד ממזריץ', שהיה תלמידו וממשיך דרכו של מייסד תנועת החסידות, הבעל שם טוב הקדוש, זכותם יגן עלינו. וכך הוא כותב, יש ארבעה דברים שמזיקים לאדם, והם מרומזים בארבעה אבות הנזיקין שבהם פותחת המסכת שלנו, מסכת בבא קמא. בפשטות, המסכת שלנו עוסקת בארבעה מקומות שהתורה אומרת שאם הממון של אדם הזיק, הוא חייב לשלם. שור שהזיק, חפר בור ומישהו או משהו ניזוק ממנו, מבאה, אז הוא מבאר לפי דבריו של שמואל, שזה הכוונה בהמה שאכלה והזיקה בשן, הבאר עברת אש שהזיקה. שהתורה אומרת על המקרים האלה שחייב לשלם. אבל יש כאן רמז, אומר המגיד ממזריץ', שיש ארבעה דברים שהם מזיקים לאדם בעצמו. שור מרמז על ראייה, כמו שמפרשים מבארים על המילים עלי שור, שזה מרמז על ראייה. והנזק הוא ההסתכלות בדברים שאינם ראויים להסתכל. זה מרומז בשור. בור שהוא פנוי. יש אדם הולך בטל. הוא פנוי מתורה ומצוות ומחשבות קדושות. המבאה הוא השן, והיינו שהוא אוכל מאכלים מיותרים, מותרות אכילה. ההבער, הבערת אש, אש הכעס, אלה מזיקים לאדם. אבות הנזיקין שמזיקים גם לאדם. אבל בפשטות זה אבות הנזיקין שממונו של אדם שהזיק, הוא חייב לשלם. מביאה הברייתא שבכל אחד מהאבות הנזיקין יש חומרה יותר מהאחרים. יש חומרות בשור, כאן הכוונה שהשור נגח וכוונתו להזיק, שזה הכוונה לקרן. יש חומרות יותר מבבור, יותר מנזקים שנעשו על ידי שאחד חפר או פתח בור ונפל שם משהו ונהיה נזק. ומצד שני יש גם חומרות בבור יותר מבשור. נתחיל עם החומרות שיש בשור שאין אותם בבור. דבר ראשון, שהשור שהרג אדם כמה פעמים, הוא כבר מועד להרוג אנשים, אז כשהוא הורג אדם, בעליו צריך כפרה, והוא משלם את הכופר, דיינו כופר נפש, על עצמו, על בעל השור. חוץ ממה שהורגים את השור, גם בעליו חייב כופר לשלם ליורשי אותו הרוג. אבל זה לא שייך בבור, כי התורה אומרת מתי חייבים על נזקי בור ונפל שם שור או חמור, ממעטים שור ולא אדם. דבר נוסף, חומרה שיש בשור. שור שנגח כמה פעמים והרג עבד כנעני, הוא חייב לשלם לבעל, לאדון של אותו עבד, 30 שקלים, 30 של עבד. אבל זה לא שייך גם בבור, מכיוון שאמרנו שממעטים, שדווקא אם נופלים לתוך הבור שור או חמור, אומרת התורה שחייבים, אבל לא אדם. דבר נוסף שיש חומרה בשור שאין אותה בבור, שברגע שנגמר דינו של השור שהרג אדם, שהוא חייב מיתה בסקילה, כבר אסור השור הזה בענה, זה לא שייך בבור, הבור לא נאסר בענה אם הוא הרג אדם. ועוד חומרה שיש בשור, שהוא הולך אל הניזק ומזיק אותו, דרכו ללך ולהזיק, מה שאין כן בבור, שהוא לא הולך ומזיק, אלא הוא נשאר במקומו. ומה החומרות שיש בבור שאין אותם בשור? שהבור, תחילת עשייתו, תחילה מה שחפרו את הבור או פתחו את הבור, הוא עומד לנזק. אבל שור, הוא לא עומד לנזק. שור עומד לעשות איתו דברים טובים, לעשות בו מלאכה. וכן, שור שנוגח בפעמים הראשונות, בעליו משלם רק חצי נזק. אבל בור על הפעם הראשונה שנפל שם שור או חמור, הוא מועד מתחילתו, בעליו משלם נזק שלם. שאין כן בשור, כמו שאמרנו, שהפעמים הראשונות שהשור נגח, כשהוא עדיין מכונה תם, בעליו משלם רק חצי נזק. אם כן, פירטנו מה החומרות שיש בשור יותר מבור, ומה החומרות שיש בבור יותר משור. כעת עוברת הברייתא לפרט את החומרות שיש בשור יותר מבאש, ומה החומרה שיש באש יותר מבשור. החומרות שיש בשור יותר מבאש, שהשור שנגח כמה פעמים אדם והרג אותו, כשהוא מועד והוא הרג אדם, בעליו משלם כופר נפש לחפר על זה שהוא לא שמר על השור והשור שלו הרג. ואם הוא הרג עבד כנעני, הוא חייב ב-30 שקלים לשלם לאדון של העבד. וכשנגמר דינו של השור שהרג אדם לסקילה, הוא אסור בהנאה. ויש כאן תוספת. אם בעל השור מסר את השור לאחד שאין בו דעת, והוא לא יכול לשמור כמו שצריך, אם הוא חירש שאינו שומע ואינו מדבר, או שוטה, או קטן, והשור הזיק, בעליו חייב, כי הם אינם יודעים לשמור. מה שאין כן באש, קודם כל, אם היא הרגה אדם או עבד, לא חייבים כופר או 30 של עבד. וגם חידוש, שאם בעל האש מסר את האש לאדם שאין בו דעת, ולכן הוא לא שמר כמו שצריך והאש הזיקה, בעל האש פטור. לפי ריש לקיש מדובר פה שהוא מסר גחלת, לא שלהבת. ולפי רבי יוחנן, אפילו אם הוא מסר שלהבת, כמו שראינו בדף ת'. אז הם, אם כן, חומרות שיש בשור יותר מבאש. ויש חומרה אחת באש יותר מבשור, ששור בפעמים הראשונות שהוא נוגח, שור אחר, מספיק שהוא שבעליו משלם חצי נזק. כי הוא עדיין טעם. אבל האש מועדת כבר מתחילתה, ולכן על הפעם הראשונה, בעל האש יהיה חייב נזק שלם. מה שאין כן בשור, שבפעמים הראשונות משלם חצי נזק. אז אם כן, דיברנו על החומרות שיש בשור יותר מבאש, והחומרה שיש באש יותר מבשור. כעת עוברת הברייתא לחומרות שיש באש יותר מבבור, והחומרות שיש בבור יותר מבאש. מה החומרות שיש בבור שאין אותם באש? דבר ראשון, תחילת עשייתו, חפירתו, פתיחתו של הבור עומד לנזק. דבר שני, אם מסר את הבור לשמירה של חירש או שוטה או קטן, שלא יודעים לשמור, חייב. מה שאין כן באש, שאין תחילת עשייתה לנזק, אפשר לעשות בדברים טובים, לבשל, לאפות, לחמם ועוד. וגם שאם מוסר לחירש או שוטה או קטן לשמור על האש, הוא יהיה פטור. כמו שכבר אמרנו. ומה החומרות שיש באש יותר מבבור? דבר ראשון, שהאש לא מזיקה במקומה כמו בור, אלא דרכה להילך ולהזיק אצל הניזק. ודבר נוסף, שאת זה הגמרא תבהר, אש מועדת לאכול, לשרוף, בין דבר הראוי לה, דברים שהם חומרי בעירה שמדליקים בהם את האש, ובין דבר שאינו ראוי לה, והגמרא תבהר מה הכוונה דבר שאינו ראוי לה, שאין כן בבור, שאם הזיק דבר שאינו ראוי לו, בעל הבור פטור. כדי להסביר מה זה דבר שאינו ראוי לה באש ובבור, הגמרא פותחת בשאלה, למה הברייתא לא מביאה ליטני חומרה נוספת שיש בשור יותר מבבור? מה החומרה? שהרי התורה אומרת, כמו שהזכרנו, שאם אדם חופר בור או פותח בור ונופל שם שור או חמור, בעל הבור חייב לשלם את הנזק. למה התורה כותבת דווקא שור או חמור? אז שור בא למעט אדם. חמור, לפי דעת חכמים, זה ממעט כלים. שכלים שניזוקו בבור, בעל הבור פטור. רבי יהודה לא סובר את הדרשה הזאת. לפי דעתו, חייבים על נזקי כלים בבור. אם כן, לפי דעת חכמים, יש חומרה נוספת בשור יותר מבבור, שהשור חייב בו כשהזיק את הכלים, מה שאין כן בבור שפטור. ואם תאמר שהברית הזאת מני כמו מי נשנתה כמו דעתו של רבי יהודה, היא דמחייב על נזקי כלים בבור, אז אם כן, איך תפרש את מה שנאמר בברייתא, שיש דבר שאינו ראוי לו, שבאש חייבים ובבור פטורים. אם הברייתא כמו רבי יהודה, אם הסיפא, תבהר לי אם כן את החלק שעדיין אנחנו צריכים לבאר בברייתא, החלק האחרון, שיש חומרה באש יותר מבבור. אז תחילת החלק הזה מובן, שהאש לא עומדת במקומה רק, אלא היא גם דרכה ללך למקום אחר ושם להזיק. אבל יש דבר נוסף, הוא מועד לאכול בין דבר הראוי לה, בסדר, זה מובן, בסדר, עצים וכדומה. אבל מה זה בין דבר שאינו ראוי לה? מה שאין כן בבור שאינה מועדת ולא חייבים אם יזיק הדבר שאינו ראוי לה. מה זה דבר שאינו ראוי לה באש ובבור, שבאש חייב ובבור פטור? אז דבר הראוי לה, כולם מבינים מה העניינו, שזה הכוונה לעצים. אבל מה זה דבר שאין ראוי לה? מה העניינו? מה זה? אני יכול להבין, אם הברייתא הזאת היא כמו דעת חכמים, שסוברים שפטורים על כלים שניזוקו בבור, אני יכול להגיד שמדברים פה על כלים, שזה אינו ראוי להסיק בו אש, וגם פטורים עליו בבור, ומצד שני, אש, אף על פי שזה דבר שאינו ראוי לא חייבים, ובבור, אם הוא הזיק כלים פטור. שדווקא באש חייבים אם הזיקה ושרפה כלים, מה שאין כן בבור שפטורים, אבל ואם תעמיד את הברייתא כמו דעת רבי יהודה, אז אני יכול להבין למה לא כתוב שם שיש חומרה בשור יותר מבבור, ששור חייבים בו על כלים מה שאין כן בבור, כי לפי דעת רבי יהודה חייבים גם בבור על כלים. אבל משהו אחר אני לא מבין. אם זה כמו רבי יהודה, הרי אמרת, מחייב היה רבי יהודה לנזקי כלים בבור, ואם כן, למה אתה אומר שיש חומרה באש יותר מבבור, שהיא חייבת על דבר שאינו ראוי לה? אם זה הכוונה כלים, הרי לפי דעת רבי יהודה גם בור חייב על דבר שאינו ראוי לו, אם אתה אומר שזה הכוונה לכלים. אלא, לעולם אפשר להעמיד את הברייתא כמו דעת רבנן היא, שהם סוברים שאם ניזוקו כלים בבור, בעל הבור פטור. ואם תשאל למה לא כתוב שיש חומרה נוספת בשור מבבור, ששור חייב על כלים ובור פטור? כי התנא לא הביא את כל המקרים ששור חמור יותר מבור, אלא הוא שיער מקרים שלא כתב. אבל הכלל הוא שלא משיירים רק דבר אחד. כי אם רק דבר אחד חסר, כבר כותבים אותו גם. יכול להיות שמביאים דוגמאות, ואז לא מפרטים את הכל. אז אם מביאים דוגמאות, הכוונה שיש עוד מקרים, רק הבאנו כמה מהם. אבל אם נשאר רק דבר אחד שהוא שיער אותו, לא ייתכן שהוא היה משאר אותו, הוא כבר היה כותב אותו גם כן. אז אם אתה אומר שהוא כתב ושיער חלק דברים שלא כתב, אז מה ישיער דה ישיער? איזה עוד דבר הוא שיער, שאז תגיד שגם הדבר הזה הוא שיער? עונה הגמרא, הוא שיער תמון. ששור שבעת בסק מלא כלים שהם תמונים מוסתרים בתוך הסק והזיק את הכלים, הוא יהיה חייב. וכן, אם נופל לתוך הבור סק עם כלים תמונים, חייב. ואיזה מקרה מדובר כאן שהוא יהיה חייב? מדובר פה למשל שחמור עם סק מלא תבואה נפל לתוך הבור, הוא חייב על התבואה והכלים, אפילו שהם תמונים בסק. מה שאין כן אש, יש דרשה שאם האש התפשטה אל עבר הרמה של תבואה, והיה בתוך הרמה מוסתר שם הכלים, היה תמון שם כלים, אז על התבואה בעל האש חייב, ועל מה שתמון פטור. אז זה באמת דבר שלא כתוב. חומרה בשור ובור מול אש, ששור ובור חייב בהם תמון, ואש פטור בעל התמון. זה אם אנחנו מעמיד את הברייתא כמו דעת חכמים. היא בעיתם, האם תרצה, אפשר גם למד את הברייתא לעולם כמו דעת רבי יהודה, שסובר שחייבים על כלים בבור. ואם כן מובן, למה לא כתוב חומרה בשור יותר מבבור, שהשור חייב על הכלים והבור פטור? כי לפי דעתו בור גם חייב על הכלים. אם תשאל מה הדבר שיש חומרה באש יותר מבבור, שהאש חייבים גם על דבר שאינו ראוי לו, ובור פטורים על דבר שאינו ראוי לו. מה הדבר שאינו ראוי לו? דבר שאינו ראוי לה, לאו לתויי כלים, זה לא בא למעט כלים. אלא זה לא בא לדבר על כלים, אלא זה בא להיתויי, זה בא לרבות, מקרה שבו האש ליחכה נירו, חרכה את השדה החרושה שלו, לא היה שם הזרעים, רק היא פשוט חרכה את האפר, את האדמה, וסכסכה אבניו. האש נתפסה באבנים וחרכה אותם. המדליק חייב, אפילו שאין דרך האש להיאחז בדברים האלה. וזה לא שייך בבור. בבור לא שייך דבר שאינו ראוי לו, ובכל זאת יהיה חייב. מתקיף לרב אשי על מה שרצינו להעמיד כעת בהסבר השני, את הברייתא כמו דעת רבי יהודה. כי אם כן, ליטני, תכתוב בברייתא גם שיש חומרה בשור יותר מבבור, שהשור חייב בו, גם אם השור נגח שור אחר שהיה פעם קורבן, ונולד בו מום, ולכן הוא נהיה פסולי המוקדשין, הוא פסול מהקרבת קורבן. ואם נגחו כזה שור, בעל השור חייב. מה שאין כן בבור, שאם נפל לתוכו שור שהיה קורבן שנפסל, בעל הבור פטור. כי אם אמרת בשלם, האם תאמין את הברייתא כמו דעת רבנן היא, שסוברים שהברייתא לא הביאה את כל המקרים של החומרות שיש באחד יותר מהשני, אז אפשר לומר, איידי דשיער אח, הועיל ואתן השיער חומרה שיש בשור ובור ואין באש, דיינו שאם השור והבור הזיקו דבר תמון ומוסתר, הבעל השור או הבור יהיה חייב, אבל האש שהזיק הדבר תמון, בעל האש יהיה פטור. וכן את הדבר הזה ש הם חייבים על כלים, ובור פטור על הכלים. אז בגלל ששיער אותם, שיער נמיח, הוא שיער גם את החומרה הזאת, ששור חייב על נזקי, שהוא הזיק לקורבן שנפסל, מה שאין כן בור, שאם נפל שם, נפלה שם בהמת קורבן שנפסלה, פטור. אלא אם אמרת שהברייתא היא כמו דעתו של רבי יהודה, אז איך ייתכן שהברייתא מחסירה ולא כותבת את החומרה הזאת? מה היא שיער? איזה עוד דבר שיראו בברייתא, דהי שיער, שנוכל לומר שגם את הדבר הזה הוא לא כתב, אף על פי שזה נכון. מתרצת הגמרא, אפשר לומר ששיער חומרה נוספת בשור שאין בבור, מקרה שבו שור דרך על קרקע אחרי שהשקיעו לחרוש את כולה, והוא קלקל את כל החרישה, ולכן היו צריכים לחרוש שוב את הקרקע, והשור התכוון להזיק. בעל השור חייב מדין קרן, מה שאין כן בבור, שלא ייתכן שהבור יזיק קרקע. דוחה הגמרא, אי אפשר לומר את ההסבר הזה, כי אם משום שאתה נשיאה את החומרה הזאת של דש בנירו שהשור הזיק לקרקע, לאו שיעור ההוא. זה לא נחשב שיעור שיש חומרה בשור יותר מבבור. דעתנה, כי זה כבר כלול במה שהוא כתב, שהשור חמור בבור בזה שכן דרכו ללך ולהזיק, אז כלולה בחומרה הזאת גם זה שהוא דורך על אדמה אחרי שסיימו לחרוש אותה, והוא גרם שיצטרכו לחרוש אותה שוב. שזה לא שייך בבור, כי הבור לא יכול פשוט ללכת ולדרוך, בעצם זה שאין דרכו לילך ולהזיק. אז אם כן נמצא שיותר מסתבר להעמיד את הברייתא כמו דעת חכמים, ואז כל הדברים מסתדרים על מקומם. אבל אם נעמיד את הברייתא כמו רבי יהודה, יהיה קשה, כי בעצם שיראו כאן דבר אחד של חומרה שיש בשור מבבור, שהשור חייב על פסולי המוקדשים ובור לא. ואם כן, זה באמת לא ייתכן שהתנא שיער את זה, כי אם כן הוא שיער רק דבר אחד, ואין דרך התנא לשיער רק דבר אחד. לכן מסתבר יותר להעמיד את הברייתא כמו דברי חכמים. במשנה ראינו שיכול להיות מקרה שהאדם אומר, מה עשיתי בסך הכל? הכשרתי במקצת נזקו, עשיתי סך הכל חלק קטן מהנזק. ובכל זאת התחייבתי בתשלומי נזקו, כאילו הכשרתי את כל נזקו. מבארת הברייתא תנו רבנן, איך ייתכן שהכשרתי במקצת נזקו, ובכל זאת חייבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו? כיצד? היה איזה אחד, החופר בור בעומק 9 טפחים, עוד טפח ועוד טפח ועוד טפח ועוד טפח. בור בעומק 9 טפחים, אם נופל לתוכו שור, הוא יכול להינזק, אבל אם הוא מת, זה לא בגלל הבור, כי בור 9 קיבלו חכמים שאין בו כדי להמית. ובא אחר, אותו אחד שאומר, סך הכל הכשרתי מקצת נזקו, ובכל זאת התחייבתי בתשלום כל נזקו, והוא רק השלים את הבור 10 טפחים, הוא סך הכל חפר עוד טפח אחד, וכעת הבור הוא עומק 10 טפחים, ונפל לתוכו שור, הוא חייב, זה שחפר את הטפח העשירי, האחרון חייב, והוא אומר, סך הכל הכשרתי מקצת נזקו, מה אתם מחייבים אותי כאילו חפרתי את הכל? לפי דעת רבי, הוא יהיה חייב רק אם נפל שם שור ומת, אבל אם נפל שם שור וניזוק, הוא לא יהיה היחיד שיהיה חייב, כי את הנזק, גם הראשון שחפר 9 טפחים, גרם. כי הרי גם בור של 9 יכול לעשות נזק, יכול לגרום שיהיה לשור נזק, ששבר לו הרגל וכדומה. ולפי דעת רבי, האחרון חייב, מדובר פה במקרה שהשור מת. על זה חייב רק האחרון. אבל הרי הברייתא לא מחלקת. היא לא אומרת שאם הוא ניזוק, שניהם יהיו חייבים. משמע שהברייתא לכאורה היא לא כמו דעתו של רבי, אלא רק כמו דעת חכמים, שהם סוברים שאפילו אם השור רק ניזוק, רק האחרון יהיה חייב. דתניא, החופר בור 9 טפחים, ובא אחד אחר והשלים אותו בסך הכל 10, הוא סך הכל חפר עוד טפח אחד. לפי דעת חכמים, האחרון חייב לא רק על זה ששור נפל שם ומת, אלא אפילו אם הוא רק ניזוק, רק האחרון חייב. רבי אומר, נכון, הולכים רק אחר האחרון, אבל במקרה שהשור מת למיטה, אבל אם הוא ניזוק, שהנזק עשה גם הראשון שחפר 9, אז שניהם צריכים להשתתף בתשלומי הנזק, אחר שניהם לנזקים. אז זה שלא מחלקים כאן בין נזקים לבין מיטה, משמע שהברייתא סוברת כמו דת חכמים, שאפילו לנזקין רק האחרון חייב. אף פאפה אמר, זה לא חייב להיות. יכול להיות שהברייתא מדברת רק למקרה של מיטה, שהשור מת בבור, וזה מתאים גם עם דברי רבי, דברי הכל, כי כולם מסכימים שאם השור מת, רק האחרון חייב. לפי לשון אחריקא דאמרי, שכל מה שרצינו להעמיד את הברייתא רק כמו חכמים ולא כמו רבי, זה רק בהתחלה. למה? אולי נאמר שהברייתא היא דלא כרבי, כי אין כאן חילוק בין נזיקין למיטה, משמע שבשניהם רק האחרון חייב. ועל זה אמר רב פאפה, לא. אלא אפשר להעמיד שזה מדובר פה על מקרה שבו היה חיוב מיטה, וזה לפי דברי הכל, זה מתאים עם כל הדעות, גם עם דעתו של רבי, כי גם הוא מסכים שאם השור מת, אז רק האחרון חייב. אם כן, העמדנו את דברי המשנה, שאדם אומר, סך הכל הכשרתי מקצת נזקו, וכבר מחייבים אותי כאילו עשיתי את הכשר כל נזקו, זה מדובר שהיה כאן בור תשעה שאחד חפר, והשני סך הכל חפר עוד טפח אחד ושלים לעשרה, והוא מתחייב בנזק כולו. מביאה הגמרא כעת ארבעה קושיות. למה לא נעמיד את המשנה באחד מארבעה מקרים הבאים? מקרה הראשון מתקיף לרבי זעירא ותו לקה, וכי אין עוד מקרה. ועיקר, יש מקרה של אחד שמסר את השור שלו לחמישה בני אדם שישמרו על השור. וארבעה שמרו כמו שצריך, ופשע בו אחד מהם ולא שמר, והשור הזיק. אותו אחד שפשע ולא שמר חייב על כל הנזק, אף על פי שהוא לא היה השומר היחיד. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה מקרה מדובר. אי לימה, אם נאמר, דבלב אי הוא לא אהב המנטר. מדובר פה בשור כזה שצריכים חמישה שישמרו עליו. הוא שור מאוד מאוד מופרע ואלים וגיבור. חייבים חמישה. אי אפשר אפילו עם ארבעה שישמרו. צריכים את החמישי גם כן. אם כן, פשיטה פשוט שאם הוא לא שמר, הוא היחיד שהזיק דיו כעביד. כי עכשיו גם אם הארבעה ישמרו, הם לא יוכלו לשמור. אז זה שהפסיק לשמור, הוא היחיד שעשה את כל הנזק. אז זה לא הכשרתי מקצת נזקו. זה לא כמו המקרה של בור, שכבר היה תשעה טפחים, ותשעה טפחים גם יכולים להזיק. וגם כשהוא השלים את הטפח העשירי, אז הטפח העשירי זה לא הדבר היחיד שגרם את הנזק. גם אם התשעה טפחים היה יכול להיות נזק. ובכל זאת הוא חייב על הנזק כולו. כאן במקרה שלנו, זה שהוא הפסיק לשמור, או שהוא לא שמר בכלל, הוא גרם את הנזק כולו, בגלל שעכשיו אפילו הארבעה שנשארו, גם אם ישמרו בכל הכוח, הם לא יכולים לשמור. אז מה זה משנה אם הם הולכים או לא הולכים? אין להם כבר שום תועלת. אין בהם כבר שום תועלת. אלא אם נאמר שמדובר פה במקרה שלא זקוקים לשומר החמישי, דבלב יהיו נמי מנטר, בלי שהוא ישמור, ארבעה לבד יכולים לשמור? אז מה יקעביד? זה שהוא לא שמר, מה הוא עשה? הרי כשהוא הפסיק לשמור, עדיין השור היה שמור על ידי הארבעה ששומרים עליו. ואם אחר כך השור יצא והזיק בגלל פשיעה של האחרים, הוא לא חייב, כי אלה שנשארו ולא שמרו טוב, הם אלה שפשעו. אז אם כן, זה לא מקרה שהמשנה מדברת עליו. כי המקרה הזה, זה לא הכשרתי מקצת נזכור, ואני מתחייב כאילו עשיתי את הנזק כולו. מביאה הגמרא את הקושייה השנייה שמתקיף לרב ששת, והעיקה לכאורה יש מקרה אחר, שאדם לכאורה עושה רק את מקצת הנזק והוא מתחייב בנזק כולו. מקרה שבו אדם הדליק אש ואחד הלך והוסיף חבילת עצים, הוא מרבה בחבילה, ועל ידי זה הוא קירב את הדליקה לגדיש של מישהו אחר. אף על פי שהוא הכשיר את מקצת הנזק, כי הרי האש כבר הייתה קיימת, הוא הוסיף עצים ובכל זאת הוא חייב בכל הנזק, כי על ידי החבילת עצים שלו, האש הגיעה לגדיש, לערימת התבואה של חברו ושרפה אותה. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה מקרה מדובר כאן. אם מדובר כאן שהאש, כמות שהיא, בלי ההתערבות של זה שהרבה בחבילות עצים, לא הייתה מתקרבת לערימה של התבואה של השני, אלא היא הייתה עומדת במקומה, והייתה דואכת ונכבט, ולא מזיקה. דבלבי הוא לא אז, בלי שהוא הוסיף את העצים, היא לא הייתה הולכת לשרוף את מקום הנזק. אז אם כן, הוא עשה את הנזק כולו. פשיטה שהוא חייב. בלי מה שהוא הוסיף עצים, לא היה שום נזק. אז זה לא דומה למקרה שאחד הוסיף את הטפח העשירי, שגם בלי הטפח העשירי היה כאן נזק בתשעה טפחים, כשהשור היה נופל לבור תשעה, הוא היה ניזוק. אלא, דבליו איו אזלה, אם בלי החבילה שהוא הוסיף האש, גם ככה הייתה שורפת את התבועה. מייק אביד, מה הוא עשה? הוא לא עשה שום נזק. אז אם כן, אין סיבה לחייב אותו. אז לכן זה לא מקרה שהמשנה מדברת עליו, שאדם עשה, הכשיר את מקצת הנזק והוא חייב על כל הנזק. כי או שהוא עשה את כל הנזק, או שהוא לא עשה נזק בכלל. לכן מביאה הגמרא את הקושייה השלישית. מתקיף לרב פאפה. והאיקה, יש לכאורה מקרה אחר, שאדם עשה, הכשיר את מקצת הנזק, הוא מתחייב בנזק כולו. הדתניא, כאן זה כבר ברייטה. וכן את הברייטה הזאת צריך להסביר על מה היא מדברת. אבל קודם כל בוא ננסה לראות, אולי הברייטה מתכוונת באמת לדברי המשנה. חמישה אנשים שישבו על ספסל אחד, והוא נשאר שלם, לא שברו. ובא איזה אחד, שישי, וישב עליו, ושברו, ואז הספסל נשבר. אז, אף על פי שאם הוא היה יושב לבד, אולי הספסל לא היה נשבר, רק בצירוף החמישה שכבר ישבו עליו, בכל זאת רק האחרון חייב. אמר רב פאפה, על דברי הברייתא, מה שהאחרון חייב, מדובר כגון אדם שהוא בעל משקל, כמו פאפה בר אבא, אבל סתם אדם שיושב, פטור. כי בזה שהוא ישב, הוא השתמש עם הספסל בשימוש שרגילים להשתמש בו. וזה נחשב כמו שהוא שואל, לוקח חפץ בהשאלה, שאם הוא מזיק על ידי המלאכה שהוא עשה, הוא לא חייב. שואל שהשתמש עם החפץ שהוא לקח בהשאלה, והחפץ תוך כדי השימוש התקלקל, זה נקרא מטה מחמת מלאכה, אז שואל פטור. אבל כשמתיישב אדם כמו פאפה בר אבא, לאדם כמותו ספסל רגיל כנראה לא מתאים, וזה שהוא ישב שם הוא חייב, כי הוא עשה פה נזק, הוא השתמש עם הספסל לא כמו הרגילות שמשתמשים בו. אז זה ההלכה. עכשיו, למה ההלכה הזאת היא כמו המקרה של המשנה שלנו לכאורה? כי בסך הכל מה עשה פה הבן אדם השישי? אפילו שהוא עם משקל כבד, אם הוא לבד היה יושב על הספסל, אולי זה לא היה נשבר. רק בצירוף של החמישה שכבר ישבו עליו, שהכבידו כולם יחד, זה נשבר. אז זה כמו אחד שהכשרת מקצת נזקו, ובכל זאת הוא מתחייב בכל הספסל, אז למה לא הביאו את הדוגמה הזאת במשנה? אז יש כאן בעצם שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה לא הביאו את הדוגמה הזאת במשנה? ושאלה שנייה, באיזה מקרה הברייתא הזאת מדברת? אז מבארת הגמרא קודם כל את השאלה, למה לא הביאו את זה במשנה? למה אנחנו לא מעמידים שזה מה שהמשנה מתכוונת? היחידה, באיזה מקרה מדובר הסיפור הזה? אי לימה, אם נאמר, דבלאוי הוא לא יתבר. אם היו יושבים את החמישה אנשים האלה, כל המאה העשרים שנה שלהם ברציפות, הספסל היה נשאר שלם. ורק בגלל שהוא ישב זה נשבר, פשיטה שהוא חייב, כי הוא לבד עשה את כל הנזק. לא רק את מקצת הנזק. אף על פי שהוא לבד לא היה שובר את הספסל, אלא רק ביחד עם הראשונים. מבאר רש"י, הם אינם מזיקים, כי במה שהם יושבים, הם לא שוברים את הספסל הזה. זה שהאחרון מסתייע, וזה שהוא שבר את הספסל היה בגלל המשקל שלהם גם כן, אתה לא יכול לחייב אותם. זה לא כמו חופר בור תשעה, שזה שעשה את התשעה טפחים, עשה פה איזשהו נזק מסוים, כי אם שור היה נופל לבור תשעה, הוא היה ניזוק. אז אם כן זה שעשה תשעה טפחים הוא שותף בנזק, אבל אלה שיושבים לא עשו פה שום נזק, רק האחרון עשה נזק. אז אי אפשר לדמות את זה למקרה של המשנה. אלא, תאמר דבלבי ונמי יתבר, גם אם השישי לא היה יושב, הישיבה של החמישה האנשים האלה הייתה לבד שוברת את הספסל בהמשך. מייק אביד, מה עשה האחרון שאתה מחייב אותו? הוא לא הוסיף כלום למה שעשו הראשונים. הרי גם בלי שהוא היה יושב הספסל היה נשבר. אז אם כן, זה לא המקרה שעליו המשנה מדברת. הוא לא הכשיר מקצת נזקו, ואתה מחייב אותו על הנזק כולו. אבל עכשיו נשאלת השאלה, מה באמת הפירוש בברייתא? על איזה מקרה מדברת? על איזה מקרה מחדשת? סוף סוף מתנית אותה ברייתא, שאומרת הלכה, חמישה ישבו על ספסל אחד ולא שברו אותו, ובא אחד שישי וישב עליו ושבר, רק האחרון חייב. מה החידוש כאן? איך הם את הארצה? אם מדובר כאן שרק בגלל השישי זה נשבר, מה החידוש? ואם בלעדיו זה גם היה נשבר, למה באמת רק הוא חייב? תרצת הגמרא לא צריכה. לא נצרכו דברי התנא של הברייתא, אלא במקרה, דבלאו היו, בלי שהאחרון היה יושב, אבל מתבר בתרי שעי. היה לוקח שתי שעות עד שהספסל היה נשבר, כשהם היו מכבידים עליו עוד ועוד ועוד, עד שהוא היה נשבר אחרי שתי שעות. ואשתה, כעת, כשהגיע הוא השישי וישב, התבר בחדשה. זה נשבר תוך שעה אחת. והחידוש הוא, שאפילו שהראשונים התחילו בשבירה של הספסל, הם לא חייבים. כשאחרון זירז את השבירה, דאמרי לי, כי הראשונים יכולים לומר לו, אילב, את, אם אתה לא היית יושב, אנחנו בסך הכל ממתינים פה למישהו. עוד מעט הוא היה מגיע, היינו קמים והולכים לפני שיעברו שעתיים. ואם כן, אבי יתבינן, תפי פוטה וקיימין, היינו יושבים קצת ועומדים לפני שזה יישבר. ואז אם כן, זה לא היה ניזוק. לכן הם פטורים. אבל האחרון חייב. כי רק הוא זה שגרם שזה יישבר. כי בלעדיו זה לא היה נשבר. שואלת הגמרא, ולמה להו, למה, האחרון יכול לומר להם, אי לב אתון, אם לא אתם, בדידים, אני לבד הייתי יושב, לא אבא מתבר, הספסל לא היה נשבר, מכיוון שידעתם, שזה שאתם ממשיכים לשבת על הספסל, זה גורם שביחד עם המשקל שלי, הספסל עתיד להישבר, הייתם צריכים מיד לעמוד. ואם אתם לא מיד עמדתם, יש לכם את האשמה, כמו האשמה שלי, וגם אתם צריכים להתחייב. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הייתה צריכה ברייתא לחדש, אלא במקרה כזה שהוא לא נותן להם לקום. דבעדי דסמיך בהו תבר, בגלל שהוא נשען עליהם ולא נתן להם לקום, לכן הם לא יכלו לקום וזה נשבר. אם כן תשאל פשיטה, מה החידוש כאן? הוא הרי עשה את כל הנזק. נכון, באמת הוא עשה את כל הנזק, אבל הוא לא הזיק בגופו, אלא בכוחו. זאת אומרת, זה שהוא הפעיל עליהם כוח, ולכן הם נשארו, אז בעצם הם הזיקו בגלל כוחו. מהו דתימה? אתה היית אומר שלגבי חיוב נזיקין כוחו לב כגופו דמי. אתה לא משווה מעשה שנעשה בגופו למעשה שהוא גופו לא עשה, אלא זה נעשה בכוחו על ידי אחרים. אולי במקרה כזה יהיה פטור, כמה שמלן הטענה וחידש לנו, דכוחו כגופו דמי, גם נזיק שנעשה בכוחו, זה נחשב כמו שהוא עצמו עשה. דכל איך דגופו תבר, בכל מקרה שבו אם הוא עצמו היה שובר, הוא היה חייב, כוחו נע מתעבר, גם אם הוא עושה את זה בכוחו, שהוא לא נותן לאנשים לקום, והוא מונע מהם לקום, ולכן זה נשבר, זה נחשב כמו שהוא בעצמו שבר. קושייה רביעית מביאה הגמרא, למה העמדנו את דברי המשנה שאחד אומר, סך הכל הכשרתי מקצת נזקו, ומחייבים אותי כאילו עשיתי את כל הנזק, במקרה שהוא חפר את הטפח העשירי בבור, ומחייבים אותו על הנזק. ותו לקה וכי אין עוד מקרה. והאיקה יש את המקרה שנאמר בברייתא דתניא. התורה אומרת, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. אומרים חכמים, כדי לחייב מיתה אחד שרוצח, צריך להיות שהוא הרג את כל נפש האדם, הוא הרוצח היחיד. אבל אם יכו איזה אדם, 10 בני אדם, ב-10 מקלות, בין שיקו אותו בבת אחת, ובין שיקו אותו אחד אחרי השני בזה אחר זה, ועל ידי זה הוא מת, כולם פטורים. כי אין פה ודאות שאחד הרג את כל נפש האדם. אתה לא יודע אם יש פה אחד שהוא הרוצח היחיד. רבי יהודה בן בטרה חולק. הוא אומר שדורשים ואיש כי יכה אפילו כל נפש אדם, אפילו מקצת נפש אדם. הוא חייב. ולכן לפי דעתו, אם עיקו אותו 10 בני אדם בזה אחר זה, ואתה יודע שהאחרון הוא זה שהשלים את מיטתו, חייב, מפני שהמכה האחרונה של האחרון קרבה והקדימה את מיטתו. אז לפי דעתו של רבי יהודה, שמחייב את האחרון מיטה, אף על פי שהוא הכשיר רק את מקצת הנזק, כי הרי הראשונים כבר גרמו את הגסיסה שלו במכות שהם נתנו לו, והאחרון רק הוציא חלק מנפשו, בכל זאת, הוא היחיד שמחויב. מתרץ את הגמרא נכון, באמת יש כאן מקרה, שאדם עשה סך הכל מקצת נזקו ומחויב בכל נזקו, ובכל זאת לא הבאנו את זה, את המקרה הזה. למה? בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, בקטלה לא כמיירי, המשנה שלנו לא עוסקת בדיני רוצח. והיא בהתאם, התירוץ שני, אתה מדבר פה על דעת רבי יהודה בן בתירא. אתה לא מדבר פה על דבר שנאמר לפי כל הדעות. ובפלוגתא לא כמיירי, דבר שהוא סך הכל דעתו של רבי יהודה בן בתירא, התנא במשנה לא מדבר על זה. שואלת הגמרא, וכי התנא לא מדבר בדבר שיש עליו ויכוח? והעוקמינן, הרי העמדנו את המשנה לפי אחד מההסברים שמדברים פה, הרי אמרנו שמדברים על בור שהיה 9 ו-1 השלים ל-10 את הטפח האחרון. אז לפי אחד מהדרכים להעמיד את המשנה, אמרנו שזה מדובר פה גם מקרה שהיה נזק לשור, רק האחרון יהיה חייב. ואם כן, זה דלא כרבי שסובר שבמקרה שנהיה נזק לשור והוא לא מת, מחייבים גם את זה שחפר את 9. אז לפי האפשרות הזאת להעמיד את המשנה, אתה רואה שכן מעמידים את המשנה בוויכוח, כמו חכמים ולא כמו רבי. תרץ את הגמרא, זה לא דומה. גם אם אנחנו אומרים שהמשנה היא דלא כרבי, אבל זה כמו רבנן, זה דעת הרוב להלכה. מוקמינן אפשר להעמיד, אבל להעמיד את המשנה כמו דעת יחיד, רבי יהודה בן בתירא, ולא להעמיד כמו דעת רבנן, בזה לא מסתבר שמוקמינן, שנעמיד משנה כמו דעת היחיד במקום שהרבים חולקים עליו. עד כאן דף י'.